שלום וברכה לכולם, שולם ואברום.
שלום, שולם.
מה שלומכם?
אה.
אנחנו אחרי פורים, אחרי פורים. הקול שלי קצת צרוד. אחרי שמחה
גדולה. שמחה גדולה, אני יכול להעיד שראיתי מקרוב. רב שולם קיים עד לא יודע. בהידור וניח יעשה אין עוד ססויד.
כל הכם, נו, עד רבה, מגיעים, מה?
את כל החידושים, הרבה דברי תוירה. את כל התוכניות.
חשבתי שזה החשבונות בנק.
ברוך השם, ברוך השם.
אני שמח.
שיהיה בשמחות הלאה, שיהיה בשמחות הלאה.
אצל כולם.
את השמחה ספורים ואת השפע. איזה שפע, איזה שפע.
אבל הכל זה רק הכנות לעוד שבוע וחצי לבר מצווה הגדולה.
אוה, אוה.
בבית שמש, בעזרת השם תקבלו עדכונים.
בעזרת השם.
מסלול לפה להגיע והשלוחנות שאנחנו שומרים לכם. לאוהדי השידור.
בעזרת השם. נו, רב שולם, אחרי כזאת הקדמה, חייב להיות פה סיפור מיוחד.
בואו תשמעו. היום חמישי הזה, זה יהיה ערב שעה, אנחנו משהו ערב שעה בסקוידש פרשס ויקר. יום חמישי, זה היורצייט של רב שלמה זלמן, הגויין רב שלמה זלמן, אורבך זצל, ראש ישיבס,
כל תוירה ותורה. המפורסם בעולם, פוסק הדור.
פוסק הדור, והכל בנעימוס, והחיוך הכל כך ידוע שלו, השמחה הכל כך ידוע שלו. ונקבעת סיפורים שגם קראתי וגם שמעתי מפי תלמידו, ממש חביבו הרב רב דוד אוסטרוף פה,
ארנוף, טיבונה ותיקוין,
פימי הוא היה מקורב עליו מאוד. אני זכיתי להיות שבוע הקודם, שזה היה פורים המשולש, בעיר הקודש בית שמש, קצת קשור לרב אברום, בלי לפרט, אבל היינו בעיר, בעיר הקדושה הזאת, בעיר בית שמש.
אחרי התייעצות עם רבנים כמובן.
כן, או. ואז יצא לי שדיברתי שם, כנסת מכובד, דיברתי שם.
איפה שרב שולם מגיע, ישר חוטפים אותו להיות חזן ודרשן.
כן, אז פה בוא נדבר יותר על הדרשן, החזן פחות. וסיפרתי שזה פורים המשולש. וכשאמרתי לאנשים שאני נוסע לבית שמש, אני ירושלמי, נוסע לבית שמש, אנשים נלחצו, איך אתה עושה כזה דבר? אתה תפסיד את המצווה. הרי יש את, בשבת זה נקבע, איפה אתה נמצא, ופה זה הכל מבולבל כבבית שמש, ולא קיימת את המצוות ביום שישי, אם ככה ביום ראשון, משלוח מנות בסעודה, זה לא
היום שישי,
מתפספס את הכל.
איי, איי.
ושאלתי את הרב רב דוד אוסטרוף, מה אני צריך לעשות, והתקשרתי, אמרתי לו, הרב, כולם בלחץ, אז הוא אמר לי, מי שאין לו מוירה או אירועה, באמת הוא בלחץ, הוא אומר, אנחנו נוהגים כמו רב שלמה זלמן, שגדלנו, שזה נקבע לפי יום שישי, ואם אתה ביום שישי בירושלים...
לא יש השחר של יום שישי.
נכון.
בין 4 ל-5 בבוקר.
יפה. ואז אתה בירושלמי, ואז אתה מקיים את המצוות לפי ירושלים, אז עשיתי על הניסים בבית כנסת בבית שמש, וגם כל המצוות ביום ראשון, את המשלוח מנות ואת הסעודה. אבל בעיקר הוא אמר לי, אבל אין לחץ, צריך לדעת את זה, אין לחץ מי שיש לו הלכה אצלו פסוקה וברורה, אז אין לו לחץ. וכשסיפרתי את זה לרב אוסטרוף, באתי אליו בפורים. וסיפרתי לו שפרסמתי אותו קצת בבית שמש, את העניין של אין לחץ, אז הוא אמר לי, כן, זה היה רב שלום זלמן. שלום זלמן היה בלי לחץ, הפסיקה הייתה ברורה לו. אין לחץ, לא צריך להיות בלחץ. לחץ, אנחנו קוראים את זה נרווין, כן, אפשר להגיד את זה בלשון קצת אחרת. אין לחץ. כן, לא משנה, גם דיברנו שם על רב אברום, שהוא מגדל את המשפחה שלו בנעימוס, בלי לחץ, אבל לא משנה, וכו' וכו'. זה כבר נושא לנאום אחר. למעשה, ואז התחלנו לדבר על רב שלמה זלמן. אז הוא סיפר קודם כל את הסיפור הידוע של הבר מצווה, מסתום כולם מכירים את זה, שהיה בר מצווה בוחר, שהיה לו, שהם תמנו על ההפטרה לא נכונה. זה היה כנראה השבת שקוראים את ההפטרה אחרת, והם לא ידעו את זה.
שעז מבורכים, שהחוידש.
שעז מבורכים יכול להיות, יפה. ורגע לפני זה נודע להם, ומה עושים? אז הלכו לרב שלמה זלמן. הרב שלמה זלמן אמר, כן, שיקראו את ההפטרה, שהבחור בו מצווה הכין, למה לפגוע בו? וכולם נדמו ואמרו, טוב, ככה רב שלמה זלמן אומר. ואז מה כולם יותר נדמו? נראה לי זה היה בגבעת שאול. רב שלמה זלמן גר הרי
בשחסד.
ומי נכנס לתפילה? הגויין רב שלמה, פה יש הגדול רב שלמה זלמן,
כולם מסתכלים. מחק הליכה של דקות ארוכות כמובן.
מה? לא, הוא הלך בשביל לראות שבאמת מקיימים את מה שהוא אומר בלי לחץ, וקוראים את ההפטרה, את מה שהבחור בר מפטיר, סליחה, את ההפטרה, מה שהבחור בר מצווה הכין.
אפילו שזה לא היה.
אפילו שזה לא היה. עוד סיפור עם שלמה זלמן, שעכשיו עוד מעט זה ברכס האילונס, אז יש עניין להדר, לברך על שתי אילנות, על שתי סוגי אילנות. ורב שלמה זלמן קבוע היה מברך על אילן אחד. בא לה מישהו ושאל אותו, למה על אילן אחד? יש פה הרבה חצרות שיש פה שתי אילנות. אמר לו רב שלמה זלמן, פה גרה אלמנה, תסתכל, היא עומדת בחלון, היא מסתכלת מי מגיע לברך על העץ שלה.
כל לא השנה היא מחכה לזה.
כל השנה היא מחכה, לא יותר חשוב. צריך לדעת את ה... להסתכל על, ה... על המסביב, על הכל. עוד סיפור מרב שלמה זלמן, שערב יום כיפור, כל נדרי, ממש רגע לפני כל נדרי, תפילו זקו, אני יודע את זה ממש בשם הבחור עצמו, לא משלא נגיד את השם שלו, שהוא היה יתום.
שם הוא כבר...
המבוגר, הוא היה מגיל צעיר, הוא היה יתום, זה סיפור ארוך, בשלמה זלמן היה דגיד גדול של אבא שלו, ממש ידי נפש, הוא היה ממש כמו בן בית אצלו. שלמה זלמן גידל אותו, ממש גידל אותו. רגע לפני כל נידרי תפילו זקו, אז הוא יושב כל תורה והראשי ומסמן לו תבוא אליי. הוא היה כל כך בפחד, אבל שלמה זלמן קורא לי שהוא הוריד את הראש, הוא עושה כאילו הוא לא שם לב, כאילו אז אומרים עוד פעם את העיניים, שלמה זלמן מסתכל עליו, תבוא. אז הוא בא, אומר לו שלמה זלמן, יש לי את רוג בשבילך לסוכות. זה מה שאכפת לרב שלמה זלמן לפני כל נדרי, לדאוג לבחור יתום, לא, שולם, בוא, בזמן הזה הכי חשוב, אכפת לו לדאוג עכשיו ליתום שיהיה לו משהו.
מזכיר קצת את הסיפור המפורסם עם חסם סויפר, שבסעודה מפסקת, אז הוא התייעץ עם הבת שלו שידוך לאיזה בחור מפוגר, או לא, לא בחור מפוגר, בחור יתום, והיא הציעה לו איזה, היא אמרה לו שיש לה רעיון, אז הוא בקש ממנה עכשיו שתלך להציע את השידוך הזה לאותה נערה. אז אמרה לה, אבא, עכשיו ערב יום כיפור, אמרה לה, בטח, זה יהיה הזכויות של אנשים, זה נבוא ליום כיפור.
איי, איי, איי. עוד סיפור שאני נזכר תוך כדי דיבור, שסיפר לי רב דוד אוסטרוף, שהיה פעם סיפור של משפחה, שהרסו את הבת שלהם או משהו, ולא היה להם כסף לחתן כלום. ואותו יהודי, שהיה מקורא לו שלמה זלמן, הלך אליו. סיפר לו את הסיפור הזה. והוא אמר, מה עושים עם הסיפור הזה? אז רבי שלמה זלמן אמר לו, כמה צריך? אז הוא אמר לו את הסכום. סכום גדול. אז הוא אמר לו, תחכה קצת. אחרי כמה שעות הוא חוזר אליו, אמר לו, תבוא אליי מחר בבוקר. פעם אחר בבוקר, רבי שלמה זלמן הביא לו את כל הסכום. הוא עושה טלפונים, אז הוא הביא לו את כל הסכום. הוא לקח את הכסף ובשמחה הביא למשפחה, והכל, הם סמכו, ביקשו להודות, הכל. אז הוא חזר לרב שלמה זלמן בשביל להגיד לו תודה רבה. אז הוא רק דופק, רב שלמה זלמן אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, המשפחה, בשביל מה הגעת? הגעת, זה מיותר, בשביל מה באת עכשיו? חבל על הזמן. הוא כאילו, עד עכשיו היה חשוב הכל, בסדר, היה צריך כסף, באת, דאגתי. מה אתה בא להגיד לי תודה? מה צריך את זה? לא צריך את זה. ככה רב שלמה זלמן אמר לו. היה עוד סיפור, כאילו, הוא סיפר לי רב דוד אוסטרוף שעם כל הנעימות שלו והכל, אבל התלמידים שלו, הוא ממש לימד אותה. כאילו, איך צריך להתנהג. הוא סיפר שהוא עצמו פעם לקח אותו הביתה. והם עברו ליד איזה מקום, והיה שם חסום. והיה כתוב על הגדרות מוריה. אז הוא שאל אותו, מה זה מוריה? רב שלמה זלמן שאל. אז הוא אומר לו, נראה לי זה חברת בנייה, חברת בנייה. על רב שלמה זלמן אומר, ככה הוא צפה גם, תגיד אני לא יודע. אם אתה לא יודע, אז תגיד אני לא יודע. אבל הוא אומר, נראה לי, תגיד אני לא יודע. ממש אחרי זה הוא חזר הביתה ופתח ספר טלפוני ובדק, והוא אומר שהוא ראה שבאמת המוריה זה חברת בנייה. אבל הוא זלמן לימד אותו. אם אתה לא יודע, תלמד, תגיד, לא יודע, אין לי מה סתם מנחש.
זה מאוד מאוד מזכיר את הסיפור של רב חיים. רב חיים אורן אגרח קנבסקי, זה צהל, סיפר בעצמו, יש גמור שאומרת, למד את עצמך לומר, איני יודע. אז שאל לרב חיים את הדוד הגדול, החזון איש, אמר לה, לא, ולמוד אפשר, אם הוא יודע, אז זה שקר. שהוא אומר, אני יודע, ואם הוא לא יודע, אז ברור שיגיד, לא יודע, מה הוא יגיד? שאלה חזקה.
נכון.
אז הוא אמר לו, אנשים לא אוהבים להגיד, אני לא יודע. להגיד לך, אולי זה זה, אולי זה זה. זה כמו שלפעמים מגיעים אנשים ולא מוצאים איזה כתובת. אז את מי הם שואלים? הם לא מכירים את האנשים, אבל למה הם שואלים גם אחרים שהם גם עורכים שם? הולכים לאיזה טיול, לאיזה שמחה, ולא יודעים איפה העולם. אז אתה שואל משם שגם הם לא יודעים. אז לפעמים רואים את זה, מה שאני אומר את זה לפעמים לילדים שלי, תראו איך קשה לאנשים להגיד, אני לא יודע. הוא לא יגיד מיד, אני לא יודע. הוא חושב, אולי... לא, אני לא יודע, אני לא מפה. כאילו, עד שמצליח להוציא מהפה את המילים, אני לא יודע, לוקח כמה רגעים. אז זה מה שאמר לו, למד לומר אני יודע, בדיוק כמו שאמרתם במשדה, פילי פלאים.
עוד סיפור עליו של מזלמן, שאני שמעתי את זה מהרבדס. רבדס, כי תראו שיבת קול יעקב, שהיה תלמיד גדול שלו. מה שהוא נכנס פעם לבית שלו, של מזלמן, והוא רואה נרות הולקים עם את השבוע. הוא ואשתו יושבים ועושים לחיים ושמחה גדולה ושהוא מזלמן עם אור גדול על הפנים. הוא שואל אותו, מה השמחה הגדולה? אמר לו, שהוא מזלמן, היה לי שאלה, משהו בהלוכה. וחשבתי על איזה מהלך. והתקשרתי לגאון רבי משה פיינשטיין מחוץ לארץ, לשאול אותו. והוא כיוון והוא אמר את מה שאני חשבתי. זכיתי לכוון לדעתו של מורן רבי משה פיינשטיין. זה היום הכי מאושר שלי. אז הוא הדליק אורות, הדליק את הנרות, ועשה לחיים עם אשתו, הוא זכה לכוון לדעתו של רבי משה פיינשטיין. כל רבי שלום הזה על מנורבך, אבל בעיקר, בעיקר הוא היה נודע בחיוך שלו, בהקרנת האור שלו, ובבהירות לחשוב על היפרו מסתבר, על הראש החלק, לא כל דבר. מסובך, בלי לחץ.
בלי לחץ. פלאי פלאים. יש פה דברים נפלאים מהגיליון המיוחד, כל ברמה של הרב זילברשטיין, של חודש ניסון. עוד לא ראה אור, אבל מערכת דיר שהוא עם הקשרים כבר משיגה את זה קודם. יש פה דברים נפלאים על עניין של מומן כשר. פעם אני, זה לא כתוב שם, אבל נזכר, שמעתי בהם ששאלו את הרבי מקלויזנבורג, אנשים מתאמצים, מחתנים את הילדים, ממש מסירות נפש, משיגים כספים לחתונות, פעם עוד היום נותנים דירות, אתם זוכרים את התקופה הזאת? אז מאיפה, אז שאלו אותו, וכזה עמל ותורך, ואחרי זה לא מכולם יוצאים למדבוב צדיקים. אז שאלו, מצד אחד משקיעים כזה כוחות ואנרגיה, לשם שמיים, לבניית בית בישראל, ובסוף, אז הוא אמר, יש פה הרבה מעניין על הכסף, מאיפה מגיע הכסף. כמה הכסף קשר. כמה הכסף קשר, ולפי זה יכול להיות שגם התוצאות. אז הוא דיבר על עניין הזה של כסף קשר. אז הרב זילברשטיין גם מדבר פה על עניין של כסף קשר. לא מבוא יש כסף שהגיע מדברים חלילה, אסורים, זה פשיטה. כאילו, יש סיפורים בלי סוף על כסף של... יש כסף שהגיע מ... חילול שבס, שלא רצו לקחת. אנחנו רב שלם למדנו ברכסים, בישיבה, שבקטנה. אז הישיבה הגדולה שם נבנתה, זה היה בצריף, מעץ, ואחרי זה בנו בניין. ויש ליד רכסים מפעל מלט נשר, אחד מהמפעלים היחידים של מלט בארץ, הרוב זה מביאים באוניות, וגם בית שמש היה, גם בית שמש, ובדרך לירושלים, שרואים באופק שם, ברמלה, באר יעקב, זה גם מפעלים של זה. דרך אגב, בית שמש הרסו את ה... ממש בימים האלו, יש את הבניינים הענקיים האלה, מבטון העגולים.
מקבלים עדכון חם.
אז כגן, אני מעדכן, רואים שהם פשוט נפלו, הפילו אותם, משטחים שם את המקום.
מה עושים?
זה... אין קשר משפחתי, כתוב שהוקם שם...
כפר נופש.
לא, כתוב שהוקם שם משהו של פוקס, אז אני אומר, אין קשר משפחתי. מחסני משהו.
אולי, גם אחת.
בכל אופן, אז באמת רואים, זה מעניין לראות איזה מקום שעברת שם יום-יום במשך שנים עם מגדלים בטון ענקיים, ופשוט הם הפילו אותם אחד-אחד. בכל אופן, אז כשבנו את הבניין של הישיבה, אז המנהל של מפעל נשר, של המפעל מלט, בזמנו, לפני 70-80 שנה, היה יהודי שהגיע מליטה, יהודי של פעם. הוא לא זכה לשמור תורה המצוות, השם מרחם המפעל היה עובד בשבת, אבל כשהוא שמע שמקימים ישיבה, זה נגע לו קצת ברגש, והוא שלח לישיבה שהוא רוצה לתרום את כל המלט לישיבה. שיהיה בחינם. כמויות החלק ניכר, בטח באותם ימים, אם לא המרכזי של העלות של הבנייה, זה הבטון. אותם מסעיות שמביאות את הבטון וכו' וכו'. אבל ראש הישיבה, זה היה רבלי משקובסקי, אז הוא אמר, אנחנו לא רוצים ליהנות בשום אופן מחילול שבת. כסף של חילול שבת לא רוצים ליהנות ממנו. ולעידוך כסף כשר. מה זאת אומרת, מספר? מספר הרב זילברשטיין, שפעם היה איזו ישיבה, ישיבה של רבנים בבית של מורן הגרח מוולוז'ין. ומישהו קם מהכיסא, והוא בטעות משך איתו את כל המפה. ונפלו על הרצפה כל הכלי זכוכית, הצלחות, כוסות וכו' וכו'. לפני שנגיד את ההמשך, אז זה ברור שהכלי זכוכית של פעם היו חלשים לאין ארוך מהכלי זכוכית של היום.
גם יקרים יותר מסתובב.
הרבה יותר יקרים, אבל גם מבחינת החוזק. ואז רב חיים ולוז'ין אמר, עכשיו אני אוכל לדעת אם הכסף שיש לי הוא כשר או לא. ומיד הסתכלו כולם על הרצפה, על כל הכלים שנפלו, רב שולם אפילו כלי אחד לא נשבר. לא כוס ולא צלחת, לא גדולה ולא קטנה, הכל נשאר שלם. כי אם קונים, אז הסביר את זה הרב חיים ולוז'ין, הסביר את זה הרב זילברשטיין, אם קונים כלים, קונים דברים בכסף כשר, אז הכלים נשברים, הכלים לא נשברים. הוא מספר סיפור מאוד מעניין. היה איזה אחד שהלך באמריקה, יהודי שומר תורה מצוות, שהלך לקנות אוטו, אוטו בכמה מאות אלפי דולרים, אוטו מאוד יקר. אחרי שהוא קונה את האוטו באותם מאות אלפי דולרים, טווין וטקילין, אז עוד יכלו לשלם במזומן, אז הוא אומר למוכר, עכשיו אני רוצה למכור לך את האוטו הזה ב-20 אלף דולר. 10% מהמחיר שלו. אולי פחות מ-10%. טוב, אחד שמע דבר כזה, זה נראה לו חשוד. אולי הכסף גנוב, אחרי זה יגידו שהוא שותף לגניבה של הכסף. מה עושים? יד מתקשרים להזמין משטרה. מגיע המשטרה, אז הם אומרים לו, מה הסיפור? הוא אומר, מדינה דמוקרטית, מדינה חופשית, אני יכול לעשות עם הכסף שלי מה שאני רוצה. כנראה שזה משפטים שהיו עוד יותר מחשידים, אז לקחו אותו לבית סוהר. זה היה יום חמישי, יום שישי. שם השופטים, סוף שבוע ארוך, לא עובדים שישי, שבת, ראשון, יום שני. רק ביום שני לקחו אותו לבית משפט, לדיון. השופט אומר להם, אני לא מבין, מה אתם רוצים? הוא עשה פה איזו עבירה? שחררו אותו מיד. והיהודיות זה אומר, הייתי ארבע ימים בכלא על כלום. פשוט אמר, אתה צודק, מיליון דולר פיצוי תתנו לו. טוב, נתנו לו מיליון דולר פיצוי. אחרי זה התברר שאותו יהודי תכנן מלכתחילה את הכל. הוא ידע שעל כזה דבר יש סיכוי גדול שיושיבו אותו, ואז יהיה כמה ימים, ואז הוא ידרוש פיצוי.
ויקבל את הפיצוי.
ויקבל. אוקיי. לא, הוא לא ידע מיליון דולר, אבל הוא ידע שהוא יקבל פיצוי ששווה לו להיות 4 ימים במאסר. ואז אותו יהודי, כמו יהודי טוב, קיבל מיליון דולר, והתקשר לאיזה ראש ישיבה אחד שהוא רוצה לתת מייסר. 100,000 דולר, אפילו יותר, 120,000 דולר.
אוקיי.
והוא סיפר לראש ישיבה את כל הסיפור. כן. מאיפה הכסף הגיע. אז אותו ראש ישיבה התלבט. זה לא כסף כשר. זה היה כסף מאמריקה. מהממשלה שם, מהמדינה. אז הוא בא לשאול את מורן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ששאל את הגיס שלו. וסיכמו שבברור זה כסף לא כשר, ואי אפשר לקחת את הכסף הזה. כי כסף שמגיע ממקומות לא כשרים,
אין בזה ברכה.
אי אפשר ללכת למדם הכי עשיר בעולם, יש לו כמה מאות מיליוני דולרים. וככה לקחת לו מהכיס האחורי, בלי שהוא ישים לב $500,000, ולפתוח כולל שלם. מדברים טובים, מדברים רעים, לא יכולים לצאת דברים טובים.
פשיעה.
שחקור לכם שולם.
שחקור לכם בברות, שחקור לכם שבס.